חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל המאזינים היקרים. שבוע נקרא פרשת משפטים, ואני רוצה לעמוד על נקודה חשובה מאוד לכל אדם ואדם, שצריך תמיד לחשוב, אבא תמיד מסתכל עליך. כתוב פרשתנו דבר מעניין, כי יגנוב איש שור עושה וטבחו או מחרו, חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צאן תחת השה. ובפרק כ"ב פסוק ו' כתוב, כי ייתן איש רעהו כסף או כלים לשמור וגונב, אם ימצא הגנב ישלם שניים. זאת אומרת, התורה אומרת לנו שאדם שגונב, קודם כל הם מוצאים את הגנב שלם כפול. ואם הוא לקח שור עושה ושחט, שחט אותו, אכל אותו, עשה סעודת מלכים, או שמחר אותו, משלם חמישה בקר תחת השור וארבע תחת הצור. ומאידך התורה ממשיכה כותבת בפרק כ"ג, מה יהיה עם אדם גזלן, והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה אשר גזל. מצד שני התורה מתעדת ולמדת אותנו שאם אדם גזל אז משלם את הגזלה, מחזיר את הגזלה. זאת אומרת שהתורה מבדילה בין גנב לבין גזלן בענישה שלו. גזלן משלם את מה שהוא לקח, גנב מתחיל בכפול, ואם הוא הסתחר, שחט, עבר, מחר, פי ארבע או פי חמש. הגזלן לא. טבח, מחר, עשה הכל, שום דבר, שלם משהו גזל. למה? איזה פרוטקציה עושים לגזלן יותר מהגנב? למה? במיוחד שאם אנחנו נתבונן, הרי הגזלן הוא יותר אכזרי. גזלן, מה ההבדל בין גזלן לבין גנב? גנב בא בסתר, מנצל הזדמנויות, עוקב שאין בעלי בבית, ובא לוקח, אם זה במחתרת, בלילה, או ביום שאף אחד לא נמצא, הוא לא מציק לו, הוא רק לוקח לו את הרכוש ובורח. גזלן הוא בעלים, עולם התחתון. הוא בא לך בכוח, בריון, בבקשה תביא את זה, ואם לא, השם ירחם. והוא, התורה אומרת לו, בבקשה, אין בעיה, תשלם רק מה שלקחת. אבל הוא טבח, הוא מחר, שחט, איך זה יכול להיות? וזה נפסק להלכה בשולחן ערוך, חושב משפט. יש הבדל בין גנב לבין גזלן. גזלן שאכזרי ובא בכוח, באלימות, משלם רק מה שהוא לקח. לא משנה מה הוא עשה עם זה. גנב, לא ולא. אם נמצא גניבה, משלם כפול, זה מתחילים בכפול. ואם מסתחר עם הגניבה, או שחט, או טבח, שלם פי ארבע או פי חמש. למה ולמה? שאלה. שאלה בפרשתנו, זה לא פשוט. להבין את המושג הזה. זה חושב משפט, זה לא פסיקה של בתי משפט, זה פסיקה של התורה, שמבדילה בין גנב לבין גזלן, ונבין גם בזה את המהות, ההבדל בין חשיבה ופסיקה תורנית לפסיקה של הערכאות של אומות העולם. צופים מאזינים יקרים, כשאנחנו נתבונן, תראו מה קורה, מה מתחולל. הרבה לצערנו הרב אנחנו חיים בתוך רבים כאלה שטועים, ותמיד חושבים לנצל את האי ידיעה של האדם, לרמות אותו, לגנוב אותו, לעבוד עליו, לעשות להעליל עליו העלילות, ואף אחד כאילו לא יודע, לא רואים, לא שומעים, לא יודעים. היום אתה רוצה לחסל בן אדם, דוחף איזה עלילה מהצד, ונגמר עם הבן אדם, השם ישמור. וכן על זה הדרך. בני אדם חיים בצורה כזאת, מתוך אמונה ומתוך הכרה ומתוך הבנה, שבעצם הכל אפשר לעשות, העיקר עושה את זה בצורה שאף אחד לא רואה אותו, לא שומע, לא יודע, ומאחורי הגב הוא תוקע את הסכין. והוא מרגיש על, על הגובה, הוא הצליח. הוא עבד על זה, רימה אותו, מביא לו את הרכב. אומר לו, תשים הרכב שלך גמור. הוא מסכן, הוא הולך בתמימות, לא מבין כלום, למה קרה לו תקלה, סך הכל. היה איזה משהו קטן שסיבך את העסק. עושה את זה בחמש דקות, אומר לו, מה אני אגיד לך, עבדנו כל היום על הרכב שלך, ולפעמים אומרים לך, לא, לא גמרנו להם לעבוד את העבודה. תבוא מחר, בכלל לא ראו, לא נגעו בו אפילו. אבל כדי שירגיש שהבן אדם עובדים לו על הרכב כל כך קשה, אז מחר אפשר להגיד, שמה, 5,000 שקל. אין בעיה. על מה? על שקל, על 15 שקל. בני אדם עובדים על בני אדם. וזה לא רק בזה, דוגמאות אחרות ללא גבולות, ובני אדם חיים בתחושה, הצלחנו. אנחנו עושים את זה בלי שירגישו בנו, לא יודעים, לא מבינים. מנצלים את החוסר ידע, את התמימות, ובא התורה ללמד אותנו, אוי ואבוי, אבא מסתכל עלינו מלמעלה, אבא מסתכל עליך, מסתכל. אני אפתח בסיפור שפורסם בתקשורת, פורסם כבר מזמן, שהיה באחד החתונות, באחד החתונות ברמלה, באיזה אולם, הייתה איזה חתונה, היה אירוע, בעל, כמובן כולם משתתפים בשמחה, האבא של החתן הכין מלפני כן את הכסף לשלם לבעל האולם, שם לו בוכתה בכיס של החליפה, שהכין את זה כדי שיצטרך לשלם, כי הרי אולי סיכמו שהמתנות הולך לחתן והקלה, או שלא פותחים אותה מיד, אז הוא הכין לו כסף כבר לשלם לבעל העולם, שם לו בכיס חבילת ערימת כסף, סכום מכובד, לא יודע, 10,000 שקל, 10,000 דולר, לא משנה. בסופו של דבר, בתוך החתונה, הוא שמר על הכס, על הכסף כבבת עינו, אבל מתוך השתייה וההתלהבות והשמחה, אומרים לו, בוא, 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 תרקוד, תרקוד קצת עם החתן וזה. טוב, רגע, רגע, הוא מוציא את החליפה, למה הוא קשה לו לרקוד גם עם החליפה וככה. שם את החליפה, תלה אותה, והלך לרקוד עם החתן. הוא אחד שם עין, ידע שיש לו פה משהו, כנראה נודע לו שהוא הביא את הכסף, שהוא אמר, הוא סיפר את זה כנראה, שהוא הכין את הכסף לחתונה. הוא ניצל את הרגע, מסתכל ימין, שמאל, אף אחד לא מכניס את היד, שהיא מוציא את החבילה, מכניס לכיס ומתקדם, והולך, וואי, ועל הפייס, על המקום. ממשיכים את החתונה רגיל, שערים, שמחים, שותים. עכשיו בן אדם אחר כך חוזר, מגיע לזה האבא של החתן, לוקח את החליפה, לובש, צריך לשלם לבעל האולם, מכניס את היד, אין, וואי, איפה הכסף? נגנף. מה עושים? נביא משטרה, לא נביא משטרה? עכשיו נהרוס את כל החתונה. תבוא משטרה, עכשיו תתחיל לעשות פה חיפושים. נהרוס את כל החתונה. החליט האבא לשתוק. ניסה להתעניין זה שאף אחד לא יודע, אף אחד לא ראה, אף אחד לא שמע. אתם יודעים שכך, בסופו של דבר, אחרי החתונה עובר איזה חודש, חודשיים, הצלמים הרי עד שמכינים לך תמונות ומכינים לך את הסרטון של החתונה, לוקח זמן תמיד. אחרי איזה חודש וחצי, סוף סוף הגיע התסריט של החתונה, והחתן והכלה עשו אירוע משפחתי כזה, מפגש משפחתי, ולהראות את הצגת הבכורה של החתונה, איך זה היה וכו'. ויושבים, כולם יושבים, שני הצדדים יושבים שם, ומסריטים, ומתחילים לראות את החתונה, וכמה זה נפלא, איזה יופי. ונהנים מהחתונה והם מגיעים לשלב של הריקודים שאומרים לאבא של החתן, בוא תכנס למעגל, ורואים איך שהוא מוריד את המעיל ושם את המעיל, ומה רואים אחר כך? האבא של הכלה עקב אחריו, מאיפה יודע? הוא ידע שהוא הכין את הכסף לחתונה לעולם, הלך הכניס את הכיס, מכניס את הכיס שלו ובורח, וממשיך כאילו לא קרה כלום. מה אתם אומרים עכשיו, מה קורה? יש עם כל הילדים פה, משפחה, צד של החתן, צד של הכלה, היה סרט בכורה כזה להראות את הסרטון, היה מחפש שהאדמה תבלע אותו מרוב בושה. הוא לא חשב שהמצלמה מסריטה אותו. יש לו עין רואה, אבא מסתכל עליו. מסכן הבן אדם. איזה ביזיון, איזה שפל, איזה בושה. כמה היה מוכן לשלם בשביל שלא יקרה לו כזה דבר? מוריי ורבותיי, זה לצערנו הרב קורה לכל אדם. שם הייתה מסריטה של החתונה, אבל יש מסריטה תמידית שאבא מסתכל עלינו. תסתכלו לשמיים, אבא מסתכל עלינו. כל מה שאתה עושה, כל מקום, אין מחיצות, אין חציצות. אומרת הגמרא במסכת בבא קמא בדף עין תת, שאלו תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, איך ייתכן שהתורה מחמירה על הגנב יותר מהגזלן? לא הגיוני. אם אנחנו הולכים לפי השיפוט השכלי שלנו, אני חושב שההיגיון אומר, הגזלן שהוא אלים, מגיע לו בכפלי כפליים עונש. למה אתה מקלה עליו? אמר להם רבן יוחנן בן זכאי, אתם יודעים מה ההבדל בין הגנב לבין הגזלן? הגזלן הוא אדם אלים. הוא לא עושה שום חשבונות לאף אחד, לא לבורא העולם ולא לבני אדם. הוא בא עם הכוח שלו, לוקח. זאת אומרת, אצלו הפחד שלו מבני אדם הוא לא פחד יותר גדול מהפחד מבורא העולם. זה הכל, הוא לא פחד משום דבר. מגיע לו רק תשלום על מה שהוא לקח. גנב, איך הגנב גונב? מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה. אפשר לקחת את הכסף מהכיס? לוקח. למה? הוא מפחד שמישהו יראה אותו, אוי ואוי מישהו יראה אותו. הוא מתבייש, הוא לא ילך לעשות כזה דבר. אבל רגע, אבל יש לך אבא מסתכל למה, יש לך מצלמה. איפה בורא העולם? אצלו בורא העולם לא קיים. לא קיים בורא העולם. בני אדם קיימים. מפחד מבני אדם יותר מאשר מבורא העולם. אתם יודעים מה זה הסכנה הזאת? כשבן אדם יש לו את החולשה הזאת, אז הוא מועד לפורענות להמשיך ולגנוב ולגנוב ולגנוב. כשאדם הולך באלימות גזלן, הוא אצלו בורא עולם והאדם אותו דבר, הוא לא חושב על כלום, הוא אלים. אבל זה לא דבר שיכול לעשות תמיד. הוא גם מפחד שמישהו ייתן לו אגרוף בחזרה וישבור לו את העצמות. זה לא מועד להיות ככה כל הזמן. יכול להיות שבאיזה שלב הוא יעצור. אבל גנב, שאצלו הוא לא עושה חשבון לבורא עולם בכלל, זה בעיה. זה שורש שיכול להידבק בו. לכן התורה מחמירה בגנב, כיוון שיש לזה גרורות והמשך, בא התורה מענישה אותו כפול ופי ארבע ופי חמש, כדי לעצור אותו, לעשות חושבים. יש אבא מסתכל עליך מלמעלה. ככה צריך לחשוב תמיד, זה כמו שמסופר. היה פורסם על איזה בכיר מהבורסה, שפעם אחת היה אחד מהעסקנים של הבורסה, הייתה לו מעטפה עם יעלום, יקר יקר, 80 אלף דולר היה יעלום הזה. וכמובן שיש את הפרטים בתוך הצעת מעטפות קטנות, עם כל הפרטים שלו והכל, שזה מזוהה שזה יעלום שלו. הבן אדם נכנס לבורסה, הוא יודע שהמעטפה היא נמצאת אצלו, עכשיו, עלה בקומות, הגיע למשרד שלו, נכנס למשרד, עכשיו הוא רוצה להוציא את המעטפה, אין מעטפה. מבין שנאבד לו בתוך הבורסה. אם נאבד בתוך הבורסה, ינסה עכשיו לחפש, מיד רץ, התחיל לחפש. כל הדרך שהוא הלך, אולי איזה מעטפה, אולי מעטפה, אולי, אולי. שואל, אולי מישהו ראה מעטפה וזה, שום דבר, אין. אבל זה 80 אלף דולר, זה לא איזה דולר, זה לא 100 דולר, 1000 דולר, זה 80 אלף דולר, הוא לא מוכן לוותר עליה בקלות. חיפש, מה עושים? בסופו של דבר, יעצור לו פשוט, יש מצלמות לבורסה. הבורסה היא מצולמת והכל מתועד, מעליות, מדרגות, פרוסדורים, הכל מתועד, בגלל החששות של כל מיני דברים. קיצור הלך למצלמות, יודע את הזמן שהוא הגיע, פותח את המצלמה, ומהרגע שהוא התחיל להיכנס לבוסה, הוא עוקב אחריו כדי לראות איך מה קורה איתו, רואה, הולך, 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 מגיע, איפה נפלה לו המעטפה? כשהגיע לקומה שלו, הוציא כנראה משהו מהכיס, ונפלה לו המעטפה בלי להשים לב, נפלה לו המעטפה. ואז מה קורה? הוא נכנס למשרד שלו, ומה קרה אחרי זה? הוא רואה את השכן שלו, שיש לו גם כן משרד לידו, שהוא אחד מבחירי הבורסה, שהוא עבר שם בדיוק אחרי זה, רואה מעטפה, מרים אותה, שם בכיס והולך, נכנס למשרד שלו. טוב. אז עכשיו הוא כבר יודע מי לקח את המעטפה. לא רצה לבייש אותו בצורה כזאת ישר. אז הוא קרא לו, דיבר איתו, אמר לו, תגיד, תשמע, היום אני אגיד לך על הפנים, נפל לו, נאבד לו מעטפה וזה, מאוד יקרה, אני אלום, אולי שמעת, אולי ראית, מה אני עושה, איך אני עושה וכו'. ואין לו מה אני אגיד את האמת, לא יודע, לא שמעתי, לא ראיתי, לא כלום. הוא רואה ככה, חשב אולי אגיד, כן, בטעות, או מה, מי, יחפש איך לרדת מהעץ, שום דבר. אומר לו, מה? אתה לא יודע מי לקח, לא ראית? הנה התמונות. המצלמה. תראה איך אתה מרים אותה. אתה מכניס אותה לכיס. איך אתה לוקח אותה? כתוב שם הפרטים. מה יעשה בן אדם כזה מסכן? הוא לא חשב לרגע שיש מצלמות בבורסה. לא שם לב, הוא חשב שלא יראו. הוא חשב שלא יגיעו לרגע הזה של המצלמות. כמה בן אדם, צערנו הרב, וכמובן ישעו אותו מהתפקיד שלו, מהבורסה לשנה, זה חוסר אמינות. אבל זה מה שקורה לבן אדם, שבן אדם, ממה הוא מפחד? הוא מפחד אנשים שיראו אותו. כשלא רואים הוא לא חושב אפילו, אבל יש מצלמות. יש אבא מסתכל מלמעלה. הגמרא במסכת ברכות דף כ"ח כ"ח אומרת, כשחלה רבן יוחנן בן זכאי, נכנסו אליו תלמידיו לבקרו, אמרו לו רבנו ברכנו, אמר להם, יהי רצון שיהיה מורה השמיים עליכם כמורה בשר ודם. אמרו לו תלמידיו, עד כאן? אמר להם, ולוואי תדעו, כשאדם עובר עבירה, אומר שלא יראה לי אדם. רבן יוחנן בן זכאי שאמר לנו את הסוד המבדיל בין גנב לגזלן, למה הענישה שונה? כי אצל הגנב אין בורא עולם, הוא לא מפחד בורא עולם, הוא מפחד מבני אדם. אמר להם, אני מברך אתכם, הלוואי ויהיה לכם יראת שמיים מבורא עולם, כמו שאתם מפחדים מבני אדם. עד כאן, זה כל הברכה שאתה מברך אותנו, תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, גדולי התנאים, אתם יודעים מי זה התלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי. תקראו פרקי אבות. אומר להם, כן, 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 כן. זה לא חוכמה לדעת, זה לחיות, להבין. אתה רואה שאתה חושב לעשות עבירה, אתה מתחבא. אתה רוצה שלא יראו אותך. מה, אתה יכול לקחת רכב למוסך, להגיד לו, תשמע, יש לך הרס, ותתקן אותו לידו בפרצוף, שבתוך שתי דקות גמרת את זה, ואחר כך תבוא לבקש כסף? לא, לא, אדוני, תלך, זה לפחות מושבת יום יומיים. אתה לא יכול לעשות את העבירה לפני הבן אדם, הוא יערב אותך. גנב שכמוך. מה, על מה אתה לוקח לי? לכן, מה עושים? כל דבר אתה מבין? תן לך את הזמן שתבין ותחשוב שפה מהפכה. אבל יש מצלמה מלמעלה. האבא מסתכל עליך מלמעלה. ראיתם איך עשו פעם את התמונה של מרן, אז עושים מרן הרב עובדיה עם הלוויה שלו, כאילו כל המיליון איש ככה, והוא מסתכל עליהם מלמעלה. בורא עולם ככה, אבא שלנו שבשמיים, הרי אנחנו עכשיו בשיעורים האלה מדברים הרבה על אבא שבשמיים. כמו שדיברנו שיעור שעבר, יש לנו שתי אבות, יש אבא ביולוגי, יש אבא בשמיים, שאוהב אותנו, מרחם עלינו. ואבא הזה הוא מסתכל עלינו כל הזמן מה אנחנו עושים. הוא מתעד כל הזמן. אז אמר להם, אתם חושבים, הלוואי ובן אדם יפחד מבורא העולם כמו שהוא מפחד מבני אדם. זה דבר גדול. זה המציאות, היה פעם אחת מספר על הרב. שלמה זלמן אוהב לך זכרונו צדיק וברכה, היה רגיל לספר סיפור מעניין, שפעם אחת בא לו איזה אחד מזקני האדמו"רים בא לבקר אצלו. וישבו, דיברו, כמובן, כיבד אותו, הכל וכו'. כאשר באו להיפרד, הרב שלמה זלמן ליווה אותו, הזמינו את המונית כדי שיקח את האדמו"ר, וירד איתו עד למטה לכביש. אבל המונית עוד לא הגיעה, התעכבה, אז ביקש הרב שלמה זלמן אוהב להביא כיסא. שהאדמור ישב. האדמור אמר לו, אני לא מוכן לשבת. למה? כבר הביאו כיסא. כבודו מבוגר, שישב על הכיסא. אמר לו, לא. אבל למה? אמר לו, כבוד הרב, האדמו"ר הזה אמר לרב, לרב שלמה זלמן אורבך, אמר לו, אני לא מסוגל, הרי אתה יודע מה כתוב בפרקי אבות, אה? הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לדע ורעומר רבי. עין רואה, אוזן שומעת. כל מעשיך בספר נכתבים. זאת אומרת, הכל מצולם, הכל מתועד. תחשוב לרגע, אני מנסה לחשוב עכשיו לעצמי, הנה הורידו כיסא, ואני יושב ברחוב, על כיסא, והרב שלמה זלמן, אורבך מגדולי הפוסקי הדור, עומד. כזה תמונה הראו לי בשמיים. אני מסוגל לראות את זה? אני אתבייש. מה אני אענה להם? לא מוכן שכזה תמונה תהיה מתועדת למעלה. הרב שלמה זלמן יצא מכליו, מגדרו. זה גדולה. שבן אדם אפילו לשבת על הכיסא חושב, איך התמונה הזאת תהיה, איך הפוזה הזאת תהיה בשמיים. אז הוא כל הזמן היה מספר על זה. ככה בן אדם צריך לחיות את החיים. לחיות כל הזמן שהוא אבא, מצלם אותך, מסתכל עליך. אל תשכח את זה. לכן התנה, באמת ככה כבר דוד המלך אמר. מה דוד המלך אמר בתהילים? עד מתי רשעים, עד מתי רשעים יעלוזו, יביאו ידברו עתק, יתאמרו כל פועל אבן. עמך השם ידכאו ונחלתך יענו, אלמנה וגר יערוגו, ויתומים ירצחו. ויאמרו, לא יראה ולא יבין אלוהי יעקב. אומר להם דוד המלך, בינו בוערים בעם וכסילים מתי תשכילו. הנות האוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט. אומר הרד"ק, הרי הקדוש הוא היצרן. של הכוח של הראייה של הצילום, הוא היצרן של כוח השמיעה. כל הטכנולוגיות שקיימים בעולם זה רק מעתיקים חלקיק מכל הטכנולוגיה של הראייה ושל השמיעה של האדם. אז כל המצלמות זה הכל מעין העין, כל ההקלטות והאזנות זה מעין מערכת האוזניים. נו, אז אם הקדוש הוא היצרן, שהוא מייצר את הפטנט, זה פטנט רשום של בורא עולם. הוא לא רואה אותך, הוא לא מצלם אותך, הוא לא מתעד אותך, איך אתה חולם, איך אתה טועה שלא רואה, לא שומע אף אחד. איך אפשר לחשוב על כזה דבר? אבא מסתכל עלינו מהשמיים. לכן אומר לנו התנא בפרקי אבות רבי, אתה תחשוב על שלושת הדברים האלה, שעין רואה ואוזן שומעה וכל מעשיך בספר וכתבים, זה האמצעי לעצור את האדם מכישלונות, מעברות וממעידות, מעלילות, מטעויות, מכל מיני דברים, רחמנא ליצלן. כי האדם צריך כל הזמן לשים לנגד עיניו, אבא מסתכל עליי בשמיים. הרמב״ם במורה נבוכים כותב בפרק, בחלק ג' פרק נולף, הוא כותב על הפסוק, שיוויתי, מה שאמר דוד המלך בתהילים, שיוויתי השם לנגדי תמיד, כי מימיני בל אמות. אומר הרמב״ם מה כוונת דוד המלך. אם בן אדם כל הזמן ישים לנגד עיניו, הנה האבא נמצא פה, האבא יסתכל עליי. כמו היד הימין שלך, אתה נפרד מהיד? לא, נכון? צמוד אליך כל הזמן. ככה הקדוש הוא צמוד אליך כל הזמן. מה זה יעשה? בל אמות. הוא לא יתמוטט, הוא לא יקשל, הוא לא ייפול ביד היצרים שלך. כי כל הזמן זה יעדהד לו, יש תמונה, צלמים אותי, מתעדים אותי. זהו מה שכתוב, השם צילך על יד ימינך. אתה צריך כל הזמן לחשוב שהקדוש ברוך הוא צמוד אליך בכל עת ובכל רגע, בסתר ובגלוי, בכל מקום, הכל הכל מתועד. כך שכותב, שזה פוסק הרמב"ם שולחן ערוך בסעיף הראשון, הוא אומר, שהשיוויתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול בתורה ומעלות הצדיקים. כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כי ישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול. ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו, והוא עם אנשי ביתו קרובה, כי דיבורו במושב המלך. זאת אומרת, בוא נחשוב, בן אדם איך מתנהל. כשהוא בבית הוא מסוגל להיות כמו איזה חיית טרף, צורח, צועק. רק להיכנס לאיזה בן אדם נכבד, הוא יכול לעשות את זה. הוא יתבייש. הוא יכול ללכת לא צנוע, לא. או רק בסתר. אם אתה יודע שבורא העולם נמצא איתך כל הזמן, אז בן אדם בעולם יהיה אדם אל השמיים בסתר, כבגלוי. לא צריך להיות לך הבדל באיזה מצב, באיזה סיטואציה אתה נמצא. תמיד אתה צריך לדעת שאתה נמצא חשוף לפני בורא עולם, והכל מצולם, והכל מתואר. זה האמצעי להביא לאדם יראת שמיים, כך כותב המסילת ישרים, שזה הדרך לקניין היראה. ותראו מה הבטיח המגיד למרן הבית יוסף, המגיד בפרשת כי תישא. הוא אומר למרן הבית יוסף, אני אשה ממך, אזכך להעמיד תלמידים הרבה, ולהדפיס ספריך, ולפשטן בכל גבול ישראל. רק כי תדבק בי אותורתי ובהירתי ותדיר כל מחשבותיך יהיו בי באמה ובהירה. מה תעשה? כי תדיר, תצייר שם השם נגד עיניך. ככתוב בכתב דיו שחור. כל הזמן תסתכל כאילו יש לך מול העיניים יותקה ואופקה. וכמאמר דוד המלך שיביתי השם לנגדי תמיד. ובכך תיכנע ותחרה תמיד מפני השם. ותסיר כל מחשבותיך מלבך, ואין לך לחשוב בעסקיך. כי אם בבית הכיסא, המקום המתונף, כי הרעול בעסקיך אינם מועילים לך, עד הרבה הם מזיקים לך, לכן יזהר. והוא אומר לו, כשאתה תעשה את כל זה, אתה תצליח בכל. כשאתה יהיה לנגד עיניך, לנגד עיניך תחשוב תמיד, אבא מסתכל עלינו, אבא עומד, תסתכל למצלמות מפה, מימין, משמאל, מאחור, מקדימה. בן אדם עושה מתנהל אחרת. לכן כותב הרבי צדוק הכהן בצדקת הצדיק, למה תקנו חכמים את הברכות בלשון נוכח? ברוך אתה. מי זה אתה? הרי אנחנו מברכים בורא העולם. כדי שאתה תחשוש, אתה מדבר איתו עומד על ידך. תתבונן. אתה מדבר עם מי? בורא העולם. אז לכן ברוך אתה. הוא פה לידך. זה הדרך. וזה מה שהגמרא אומרת מסכת עבודה זרה בדף עם זין. מה זה נקרא בן אדם שהוא צנוע? שגם בסתר, אפילו כשנמצא במקום נסתר, הוא מתנהג כמו שהוא נמצא במקום גלוי. מתנהג בסתר, בצניעות. זה צנוע. כך נפסק להלכה בשולחן ערוך, אור החיים סימן ג' כי זה הדרך שהאדם צריך, כמו שמסופרת הגמרא על קמחית, איך זכת לשבעה בנים כהנים גדולים? כי אצלה כשהייתה יושב בחדרי חדרים, קורות ביתה לא ראו את צערותיה. לא בגלל שיש מישהו לידה. זה נקרא צניעות. לזה קוראים צניעות. יש לנו רבנו בחי, הוא אומר דווקא, דבר יפה, הוא אומר שהתורה כותבת לנו לא תקלל חרש ויראת מלוקיך. הוא אומר, מה הבעיה בחרש? חרש, אתם יודעים, אתה יכול לקלל את פיוח שאתה עושה לו מי שברח, מי שברח, אבותם, שבוע עליך, כל הכללות הוא יגיד לך בסוף, אמן. כל שאתה מברך אותו. איפה הבעיה? מה אכפת לך שאני אקלל? אם הוא פורק את העצבים על החרש הזה, יותר טוב מאשר ילך לבן אדם שיפגע ממנו. לא, לא, ויראת מלוקיך. זה לא הבעיה של החרש. איפה אתה בבורא העולם שנמצא לידך? ויראת מלוקיך. אדם צריך תמיד לחשוב שיש מצלמות. היה פעם אחד, מעשה שהיה, היה מריבה בין שתיים וכולי, בקיצור, אתם יודעים היום שהשיטה היום כדי לחסל בני אדם ולגמור, עושים איזה עלילה, תיק, פותחים תיק, גומרים את העינן, יאללה, סוגרים את הבן אדם ונגמר, במקום לשבת ולהתכתש. אז היה בן אדם רמה עללים, שהחליט מתוך שהיה לו ריב, החליט להמציא עלילה. מה להמציא עלילה? אתם יודעים להמציא עלילה שיש פוגע, הוא פוגע בילדים בצורה לא צנועה. היום זה אחד העבירות הכי חמורות שיש, שכשפוגעים בילדים שהם חסרי ישע, אז העונש הוא ממש מרבי, ויושבים גם עשרות שנים, רחמנא ליצלן. והחליט שהוא מעליל על אליו. למה? הוא אומר שהם מתוך הידידות, הם באים הרבה לשבתות להתארח, והבן אדם הזה שהסתכסך איתו, אז הוא אומר שתשמע, הוא כל הזמן מתעלה לו בילד. לקח את הילד שלו, נתן לו, אמר לו, אני תחכה כסף, אבל בתנאי שאתה תגיד, תספר שהוא מתעלל בך ומשחק לך באיברים שלך וכו' וכו'. עכשיו, מתי הוא מתארח? הוא מתארח רק בשבתות. אז הוא ידע, שבתות הוא לא יכול, ביום חול יכול להיות שיכולים לצלם, אז יכול להוכיח שזה לא נכון, אבל בשבת הוא לא יכול להוכיח כלום. אז מלא, העלילה תתפס כמו שצריך. איפה נפל הבן אדם המעליל הזה? כי בבית הזה היו מצלמות, יש מצלמות 24/7. וברגע שהלך, יצא אותו עורך דין, בא עורך דין כנגד, מצלמות. אין שום נגיעה מעולם, בכלל לא ישב אפילו אצלו הילד. לא נגע בילד. אחמנא ליצלן, עלילת שווא. את זה הוא לא חלם לרגע שיש מצלמות. וכך צריך האדם תמיד, וזה הטעויות של כולנו. איפה טועים נופלים בטעות הזאת כשלא מבינים שיש מצלמות? תמיד מרן הרב עובדיה יוסף היה מספר סיפור על הנושא להמחיש לנו עין רואה, שזה היה לפני איזה 150 שנה. היה סוחר אחד גדול, שתמיד היה מספק סחורה לכל מיני סיתונאים, ואחד הסיתונאים הוא היה מאוד מיודד איתו, והיה לוקח ממנו סחורות בהקפה בכמויות, ופעם אחת לאחרונה הוא לקח ממנו כמות אדירה, ממש 1,000 רובל, זה היה משהו, ממש סכום ענק. ובדרך כלל אותו סוחר, תמיד כל תקופה הוא לוקח, שולח את החשבונות לכל אחד כדי להכין לו את הכסף, והוא גבה את הכסף מהם. עכשיו הפקיד שמכין לו את כל הדברים האלה, הכין, יש הרי לכל אחד את הרשימות שלו, מה הוא לקח, איזה סחורות לקח וכולי, וכמה החוב שלו, אז הוא לקח גם כן את השטר, ויש הרי, יש חתימות, התחייבות, אתה בא לוקח סחורה, אתה חותם, לקחתי זה, זה מאושר, ככה הוא גובה מהם את החוב. אותו פקיד, כאשר הוא סידר את הדברים האלה, את המעטפה של ההוא, שלקח בנו סכום גדול, והוא הכין אותה בשביל לכתוב לו את הכל, אחר כך הוא לא שם לב משום מה, כשהוא כתב לו את החשבון, הוא שם גם את הפתק של החתימה, הוא שם את זה בתוך המעטפה ושלח את זה. שלח את זה לבן אדם. עכשיו, אם אין לך חתימה, אז נהלך לך הכסף. פתאום בעל הסוחר רואה שהוא עשה כזה טעות חמורה, מה עושים עכשיו? שלח מכתב לסוחר, אמר, סומך על נאמנות שלו שהוא יבין שהיה פה איזה טעות. כשכותב לו מכתב, אתה מבין שהיה פה איזה טעות, שלחו לך את השטר, אתה חתום עליו, אתה צריך לשלם לי את החוב, ענה וכו' וכו'. לא עונה לו, לא עונה לו, אחר כך הוא כותב לו, והוא מנדנד לו במכתב נוסף, עוד מכתב, משיב לו, אבל תשמע, אתה מדבר בכלל. אני פרטתי את אחד את הכל, אין לי שום חוב כלפיך. לא שיהיה כלום, את מה שהוא פיחה, זה ככה קרה לו, חשך עליו עולמו. זה ממש ממוטט אותו לגמרי. אז מה עושים? הלך לאחד מגדולי הדור, הלך אליו ממש בוכה, מה עושים? זה ממוטט אותו לגמרי, מה הוא יעשה? אמר לו, תשמע, הם גרים בעיר מסוימת, והגדול הזה גר במקום אחר, אמר לו שאני בעוד חודש אגיע לשם, אתה תבוא לדין תורה שם. בינתיים מה עשה אותו גדול? התחיל לברר קצת על הסוחר ההוא שהוא אומר שפרה וכו'. כי ניכרים היו דברי אמת, שהבן אדם באמת מדבר ובוכה מכל הלב, שהוא פשוט גנב אותו ובטעות נשלח לו השטר. התחיל לברר, מברר, אנשים אומרים, תשמע, הוא בן אדם ישר, בן אדם הגור, בן אדם טוב. אמרו לו, יש לו מלמד, מחנך שהוא מלמד את בן אחותו. אחותו נפטרה, והוא מגדל את בן אחותו אצלו בבית, אותו סוחר שגנב. אז הוא, אתה יכול לשאול אותו, כי הוא מכיר אותו ממש טוב. הלך גם שאל החקר אצל המלמד הזה, אומר לו, לא, שום דבר. אבל בסוף אמר לו, המלמד, תנסה לזכור, אולי פעם סיפר לך, מה מספר הילד עליו, איך הוא, מה הוא, ולא כל הזמן עומד דווקא טוב, מפנק אותו והכל וכו'. ואף פעם הוא סיפר כלום, ואף פעם שום דבר לא. פתאום הוא נזכר. פעם אחד הילד הזה בא מספר שהדוד שלו חילל שבת. שהוא לקח איזה ניירות, שרף עם הנרות של שבת. כי הגיע הדואר בערב בליל שבת, כשהגיע הדואר הזה, לקח את זה מיד, שרף את זה בנרות. ואני השתקתי אותו, די לדבר שטויות, דמיונות וכו'. טוב, הרב שמע את הכל, בקיצור, הגיע לעיר אחרי חודש, מזמינים, פותחים דין תורה, מזמינים אותם דין תורה, מגיעים שניהם, והסוחר הזה שגנב גם הגיע, אומר לו הרב, בבקשה, מה אתה אומר, אולי שכחת, אולי זה, אולי, אולי, לא, 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 אין שום דבר, אני לא חייב לו כלום, לא חייב לו כלום, אוקיי. הרב פוסק, אני פוסק להלכה, אתה חייב לשלם לו 1,000 רובל. למה? למה לא עבל הכיפה? אין שום עדויות, אין שום דבר, למה צריך לשלם? קם הרב בתקיפות ואמר לו, עכשיו ייכנסו, ייכנס העד ויעיד. מכניסים את הילד בגיל 8. תספר מה היה בשבת. פעם אחת בשבת שהיה, מתי הוא שרף את הענייה, מה קרה? ואז הוא מספר איך הוא שרף, שבא הדואר, זה היה המכתב עם השטר, אז כשהגיע לו מיד מה הוא עשה, לקח את המכתב, שרף את הכל, שלא יהיה זכר, וגמרנו, אין לו עכשיו שום הוכחות, שהוא חייב לו. אמר לו, אתה מבין? אתה מחלל שבת, גם גונב, ועכשיו הילד הזה רק מציל אותך מגיהיני גיהינם. אתה מעיז להגיד שלא גנבת את הכסף? הוא לא יכל, מה יכל לענות? לא יודע מה לענות, זהו. נתפס על חם. הוא לא חשב שיש עין רואה של ילד. קל וחומר הוא לא חשב על אבא מסתכל ולמעט. צופים מאזינים יקרים, הפרשה מלמדת אותנו לא לשכוח שיש לנו אבא אוהב בשמיים. אבא שמתעד אותנו על כל תזוזה, על כל דיבור, על כל מעשה, כל מחשבה. אתה יכול לעבוד על בני אדם, אתה יכול לנסות להעליל על בני אדם, אבל אבא רואה הכל, ועל הכל אדם ייתן דין וחשבון. זה המפתח לעשות רצון השם, ועל ידי זה נזכה כולנו להתברך בכל הברכות, בכל הישועות. שבת שלום ומבורך.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.